עכשיו 5 בערב עם רוני ברון וקרן ברק.
עזרנו עורכים ומפיקים את התוכנית שאתם מאזינים לעכשיו, אסף נבו ושמואל בן סימון, אחראי על השידור טל אשל, איתי באולפן קרן ברק, ועל הקו נמצא דוקטור אמיר בוחבוט, הכתב והפרשן הצבאי של וואלה. שלום דוקטור בוחבוט.
ערב טוב לכם ולמאזינים.
שמע חביבי, סיפור כמו מהרומנים של הרולד רובינס, יותר מדי דברים שקשה לשומע, קשה למאזין להאמין שזה הכל אמת. כוח צהל ירה ורג הבוקר בצומת אלעזר בגוש עציון את דוד בן אברהם. עד כאן לא ברור למה. זה אדם שנולד כפלסטיני ועבר תהליך גיור, והוא מכל האנשים נחשד כמחבל על ידי חייל שירה בו, הוא נפצע מהירי, בהמשך מת מפצעיו. ספר לנו את הסיפור של האירוע, וספר לנו את הסיפור הכמעט, פה הכל אפשרי, כן, במדינת ישראל, אבל כמעט בלתי אפשרי שמאחוריו.
אני אגיד את זה בצורה, מה שנקרא ברגישות. אחר האירוע זה עדיין נמצא בחקירה, ולא כל הפרטים עוברו, אבל לפחות מהדיווחים הראשונים, אנחנו מדברים על דמות שיורדת ממונית, עומדת בתחנת אוטובוס, כוח של הגנה מרחבי יורד מהיישוב לעברו.
תסביר למאזינים איפה זה צומת אלעזר.
זה פחות או יותר מערבית מזרחית מצומת גוש עציון.
על כביש ירושלים חברון.
כן, שטחי יהודה ושומרון. שורה התחתונה, יורד לעברו הכוח שאמור להגן על המרחב והיישוב. מתחילים לברר. ככל הנראה, האופן שבו הוא מדבר עברית, עם מבטא ערבי כנראה, לא מסתדר כנראה לקוח, מחפשים בתיק, מוצאים סכין, בזמן שהסכין, להבנתי, עוד פעם, להבנתי הראשונה, זה שהסכין נמצאת בידי הלוחמים, משהו שם קורה, אחד מהלוחמים פותח באש, פוצע, והבחור מת מפצעיו, כאמור, כוחות מגיעים למקום, התחלה חשבו שמדובר במחבל, לאחר מכן מסתבר שלא עומד לקריטריונים, או שכן, כרגע, עוד פעם, המון המון סימני שאלה, אני לא רוצה לקבוע שום דבר בצורה נחרצת. שורה התחתונה, מדובר באירוע טרגי, גורמי הצבא מגדירים את זה כאירוע חמור, שצריך להיחקר, נפתחת חקירת מצח, מנסים עכשיו להבין את הנסיבות, מדוע ולמה פתחו באש.
אתה יודע משהו על טיב הלוחמים שעמדו שם? זה חיילים, זה טירונים,
חיילי מילואים.
של...
מן הסתם של חייל מילואים הוא חייל עם ניסיון. כן. אני לתוך הדבר הזה, אתה יודע, לא ממהר לשפוט מה נאמר, מה קרה.
אני לא בקטע של לשפוט, בקטע...
אבל האירוע מורכב וטרגי וקשה, כל אירוע שבו, אתה יודע, אתה... כן. לא מדובר כן. באיזה מישהו שהסתער כן. עם סכין כן. על הכוחות,
ברור שלא,
וניסה
ברור.
לדקור להבנתי,
לא היינו מדברים
על
זה.
גם היה תעודת זהות?
לא המצב.
תעודת זהות כחולה?
להבנתי לא.
אוקיי.
להבנתי לא, אבל אתה יודע, עכשיו בתוך הסיפור הזה, תוסיפי, רצה להתגייר, זה, כאילו אתה אומר...
לא, התגייר, זה ברמת העובדות אנחנו יודעים, עשה גיור,
אפילו... לא, יש כאלה, רוני, שיש גיור שמדינת ישראל לא מכירה בו, ויש גיור, זהו, יש כל מיני סוגי גיור, לא בכל הסוגי גיורים המדינה מכירה.
בדיוק, מה הסיכוי הסטטיסטי שדבר כזה יקרה? עוד פעם, אירוע מצער מאוד. אירוע מצער, אני לא שמעתי שמדובר במחבל, לא שמעתי שמדובר מישהו עם כוונות לפגוע. לך תדח שם מה קרה שם בשניות האחרונות.
אני רואה פה בבריף שהוא עבר גיור בבית הדין של הרב קרליץ. אפילו אני לא עברתי גיור אצל הרב קרליץ. מי שעבר גיור אצל הרב קרליץ יותר יהודי ממני. אני לא מדבר עלייך, אבל...
לא, אבל אני לא רוצה להטיל חלילה, לא דופי, לא בזה ולא בזה. אלה העובדות, אירוע מורכב, שנחקר כרגע תחת חקירת מצח.
כן, ואי אפשר להשאיר. זאת אומרת, בשלב ראשוני לפחות, על פי מה שאתה מתאר, אני לא רוצה להיות בסיטואציה שאני רואה אחד שיש לו מבטא ערבי בולט, וגם כנראה חזות ערבית בולטת, ואני מוצא לו בכלים סכין.
צריך להגיד שכל האזור הזה הוא רווי במתח מטורף עכשיו של התראות, ושניסיונות לפגע,
וצפון השומרון
שחוצה כל סי של התראות לביצוע פיגועים נגד אורחי מדינת ישראל.
בוא נעבור לעוד נושא שאתה בקי בו ומומחה בו, שהוא גם כן לא נורמלי, אבל הוא כבר בצוק העיתים הופך להיות נורמלי במקומותינו. הנושא של קידום קצינים בצהל, קצינים ששנויים במחלוקת, שמידת ההתאמה שלהם לקידום בכלל די מוטלת בספק לאור תפקודם לפני האסון של 7 באוקטובר, והאנשים האלה מתקדמים, או בלשון החיילים נגיד איזה מצ'ופרים. מה זה עושה לאיכות התחקירים? איך יכול להיות שהרמטכ"ל לא מעודכן את מי באמת עדיין צריך לעכב? אולי לא יהיה נגדו שום דבר ובסוף הוא יקודם והכל בסדר, אבל למה למהר גם בעניין הזה? תן לנו גם שמות ותפקידים אם אתה יכול.
לא, זה גם יכול לתפוך, אבל רוני, זה יכול להיות שזה דווקא אנשים שהרמטכ"ל כן מעוניין לקדם, כשהם היו חלק, שהם כמוהו, שהם דווקא חלק מאותה קונספציה שהייתה לפני כן.
שהרמטכ"ל מקדם אותם כשותפם למחדל.
לא כשותפם למחדל, יש קטע כזה של אנשים בצבא שחושבים אותו דבר כל הזמן, אנחנו צריכים שיהיו כמה אנשים שונים גם.
אני מכיר את הקו הזה, אני לא אתן לזה לעבור כשמדובר בהרצי הלוי, אני מכיר את האיש ואת המשפחה. אם הרצי הלוי יודע שיש מישהו שהיה מיועד לקידום והוא קשל והוא יודע את זה מידיעה אישית, הוא לא יקדם אותו בשום פנים ואופן, אלא אם אמיר אומר אחרת. עכשיו אתה.
לא, רק שלא ישתמע שאני חושבת שהרצי הלוי זה הרמטכ"ל הטוב ביותר, שלא יהיה פה ישתמע אחרת.
מה זאת אומרת הטוב ביותר?
לא, אני חושבת שהוא צריך להתמודד.
7 באוקטובר, שלום לכולם, 7 באוקטובר, אני שומע עכשיו את המנגינות קול שלכם, של אחרים, 7 באוקטובר, זה אירוע שצריך לתחקר אותו לעומק, לרוחב.
אף אחד לא, הוא בעצמו אמר.
לא, שמעתי עכשיו הטוב ביותר. מה זה הטוב ביותר? זה הרמטכ"ל שנכשל נקודה. עכשיו בוא נתחיל לעשות.
הוא אמר את זה בעצמו, הוא לא חיכה עם זה, הוא אמר את זה בשבוע הראשון, נכשלתי, אני מסיים את המלחמה והולך הביתה, בוא.
לא, לא, בסדר, אז בוא נתחיל מהסוף. יש פה לפי דעתי מצב של נוחות, שאתה מבין בו יותר טוב ממני לפי דעתי, נוחות בין דרג מדיני לדרג צבאי בכיר, ואומר מטכלי, של בוא נתרחק מהשבעה באוקטובר. בוא נרחיק את עצמנו מהשבעה באוקטובר כמה שאפשר, ויכול מאוד להיות שתהיה קהות חושים. אני אומר מעל...
סליחה, אני יכול לתת לך לחלוטין. אם הדרג הבכיר הצבאי הוא הרמטכ"ל, הרמטכ"ל הודיע, אני אשם. אני לוקח אחריות, ואני אלך הביתה כשנגמור נהל את המלחמה.
הוא אמר, אני אחראי לפני, אני אחראי על מה שעכשיו, אני אחראי על העתיד. אני יודע לפרש את המשפט הזה, אני יודע לפרש אותו.
זה לקיחת אחריות, זה לקיחת, ככל שיש אשמה, הוא לוקח את האשמה עליו. זה לא אשם במובן הפלילי כמובן, הרי אף אחד לא מיתו לדין פלילי.
חלילה.
אז הוא לא עשה שום דבר בכוונה. אחריות זה אחריות.
אני אתן לך 3 נקודות אחיזה.
אבל אני נורא מעוניין ברכילות, שמי הולך להיות מקודם.
אני עונה לך, רק שנייה, אני רוצה פשוט למסגר את האירוע.
כמן דרום מקודם, כמן אוגדת עזה מקודם, ראש חטיבת טרור באמן מחקר מקודם, מי?
אתה רוצה לדעת, איזו שאלה, אתה רוצה לדעת את האמת? מה היה בתחקירים? אתה רוצה לתחקיר עד הסוף?
כן.
יפה. אז אני שואל לך שאלה, רוני.
כן.
רוני, נעים מאוד, אתה נסעת בתפקיד בכיר.
נכון.
במהלך השבעה באוקטובר, אפילו לפני, כן. אתה חלק מהקונספציה שחשבו שחמאס מורתע.
נכון.
אבל שנייה, רוני, שנייה דקה, לפני שאני מתחקר אותך, או תוך כדי שאני מתחקר אותך, אני מצ'פר אותך. או שתטוס לחול, או שתתקדם לתפקיד מטה שהוא נוח, או שלא תתרחק מתפקידי הליבה, בסדר? עכשיו בוא תגיד לי, אתה תתוקע בו, אתה תתוקע.
רע מאוד, אם יש לך, אם אתה יודע, אז ספר לי על זה, בבקשה תספר לי על זה.
אז זה הסיפור, שנייה, רק דקה. שתיים, נשאל את השאלה, רק שנייה, למה זה קורה? מטה כללי, אני מבין אותו, רוצה לקדם את האנשים, איך אמרו קצינים בתוך הצבא. הם צריכים לדעת מה הם עושים באוגוסט. אני לא זוכר שחייל מילואים שהוקפץ באוקטובר, אמרו לו מה הוא עושה בינואר.
גם את הטענה הזאת אני מקבל, הם לא צריכים לדעת. מי שלא יכול להתאפק, שיתפטר, שילך הביתה עכשיו.
והדבר השלישי, תגיד, לאן נעלם הדרג המדיני, נכון? דרג מדיני ראש ממשלה, דרומה נושא באחריות המלאה.
אבל אתה צודק, אבל מה אפשר לעשות? אותו אפשר להזיז רק בבחירות. רק
איך
בבחירות.
הם מסכימים לדבר הזה אבל?
מה?
איך ראש ממשלה, איך שר ביטחון, איך חברי קבינט
מסכים למה?
מסכימים למה? למה אמר?
מסכימים קודם כל
לצ'יפורים האלה, סל לחוץ
כן.
לארץ, לעשה תפקיד
חבר'ה, מטה. אני מצפה דבר אחד, אני אגיד לך מה אני הייתי עושה.
כי אתה יודע, זה לא הכל בסמכותם, יש דברים שהרמטכ"ל מחליט בתוך הבית, הוא לא צריך את האנדורסמנט של שר הביטחון.
אני חושב שביקורת מהדרג המדיני, לא מה שסמוטריץ' עשה, סמוטריץ' עשה מה שנקרא, מה שנקרא מתח מרקר צהוב על כל המינויים, אני לא חושב שזה נכון. נכון היה לבוא ולהגיד, חבר'ה מה בליבה, מזיזים הצידה, בסדר, לא נקרא להם חלילה, לא מושים ולא מודחים ולא,
אז שאלתי אותך בליבה, לקחתי ממודיעין, אז זהו רגע דברים אחרים.
אני לא רוצה להכתיב שמות, אבל יש חבר'ה מהמודיעין שצ'ופרו, יש חבר'ה ממערכים אחרים שקיבלו תפקידים, שכל אחד היה רוצה אותם לקחת...
כמן דרום, כמן דרום, אם לא הסיפור... כמן דרום, אם לא הסיפור הזה, כביכול... קיום יחסי מרות, היה מקודם לתפקיד אחר, למרות הכישלון האדיר של מודיעין דרום?
נראה לי שנתנו לו עץ לרדת דרך הסיפור הזה.
שלחו לו את הבחורה, את העץ.
נראה לי שזה הדרך שלהם, במקום להגיד אותה לא מקודם, אז עשו לו את העץ.
אני לא מתעסק
בהם,
אני מתעסק במה שהיה...
טוב.
עכשיו תשאל אותי, אבל רק שנייה, תשאל אותי, אתה לא שואל, אבל תגיד, מאיפה האנרגיות שלך להתעסק עם הדבר הזה? אז אני אגיד לך, אני הולמת בי המלחמה, מלחמת יום הכיפורים, שאנחנו 50 שנה אחרי עוד מתחקרים אותה, ומנסים להגיע לחקר האמת, ופה נראה לי שמישהו פה מנסה מה שנקרא למסמס.
טוב, דוקטור בוחבוט, תמיד היה, וטוב, נעים לדבר איתך, חסר היה לי שואל אותך מאיפה האנרגיות שלך, מה שהייתי חוטף ממך, תודה רבה לך, עוד נדבר על זה, ביי. תודה רבה.
טוב, עם בשורות טובות, תודה לכם.
שלום, אלון פינקס, הוד מעלתו, שגריר ישראל בניו יורק.
שלום רב.
לשעבר, לשעבר, בשבילי גם היום. תשמע, אנחנו מסכמים שבוע של מדיניות חוץ, איך נאמר, לא מהמסמכים שהיו לנו בשנים האחרונות. בוא נתחיל מאמריקה. הדמוקרטים לא רוצים את ביבי, שומר אומר את מה שהוא אומר, והרפובליקאים, אדון טראמפ, מסביר שכל מי שמצביע על הדמוקרטים מטעם היהודים, הוא אנטישמי, הוא שונא יהודים, הוא שונא עמו. מה, 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 איך הרבבנו הרבוב כזה באמריקה?
אתה יכול להודות לידידך, מר נתניהו, ש-15 שנים, ללא קשר למדיניותו, אם היא נכונה או לא נכונה, 15 שנים פוגע בכוונת מכוון במה שנקרא הדו-מפלגתיות, ה-bipartisanship. אבל, אמרת בדברים שלך, רוני, בעצם שני דברים שונים. אחד, זה הדמוקרטים שכועסים על מר נתניהו והנאום של שומר, שאגב, הוא כבר הוסיף עליו איזה שני משפטים, שישראל הופכת למדינה מטורעת, הוא אמר את זה יום...
האמריקאים מתחממים לאט, זה אתה לימדת אותי.
נכון, נכון, אבל יש פה עוד עניין. עד עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב, עד עכשיו הרפובליקאים לא ביקרו את ביידן בכלל על נושא הטיפול שלו במזרח תיכון, מסיבות פוליטיות ציניות, אבל לחלוטין מובנות והגיוניות. הם ראו שהוא מדמם קולות בתוך ארצות הברית ומאבד תמיכה, דווקא משום תמיכתו בישראל, אז הם אמרו, למה לנו להיכנס לסיבה?
למה לעצור אותו איפה הוא מדרדר?
ואז בא שומר ואמר את מה שהוא אמר, ואז בא טראמפ, ובתגובה לזה, אגב זה לא פעם ראשונה, טראמפ אמר את זה גם בשלהי ימי נשיאותו, כשטראמפ אומר יהודי שלא מצביע, שמצביע לדמוקרטים שונא את ישראל ושונא את הדת שלו, הוא בעצם פוסל 75% מהיהודים שהם קונסיסטנטית באופן עקבי, סליחה, מאז שנות ה-30 לטוב ולרע, צודקים או לא צודקים, עניין של השקפה, מצביעים לדמוקרטים. והיהודים האלה מתחילים להבין שאולי מר נתניהו חושב בדיוק כמו מר טראמפ. עכשיו, האינדיקציות לאורך השנים הן שכך הוא חושב.
מה זה, זה שני, סליחה שאני אומר, זה שני טמבלים שכל אחד בונה לשני את הקמפיין, עכשיו הוא עזר לו בקמפיין.
הם לא טמבלים, אבל...
לא, אבל זה בדיוק ככה, יש עכשיו מערכת בחירות בארצות הברית, ביידן באמת משלם מחיר מאוד כבד על התמיכה שלו בישראל, גם אי אפשר לצפות, אני רואה את התגובות פה בישראל, למה הוא ככה ולמה הוא ככה, הוא עכשיו נלחם על חייו, הוא צריך לעשות כל דבר שהוא יכול בשביל ללחם על חייו, אי אפשר לצפות ממנו שיותר צדיק מהאפיפיור, וילחם עבורנו, כשהוא יכול להגיד, אחרי הבחירות אני נלחם עבורכם, כרגע אני נלחם על חיי.
את חצי צודקת, כי כמובן כל מה שאמרת נכון ומדויק, אבל זה לא נכון לייחס לו רק מניעים פוליטיים, כי התמיכה שלו בישראל היא אמיתית, עמוקה, שורשית ורגשית, וההתנערות שלו מהמדיניות של מר נתניהו, גם היא יש לה יסוד מהותי חזק מאוד, ולא רק פוליטי, לא רק בגלל מצביעים אחרים, משום שהאמריקאים הגיעו למסקנה סביב דצמבר בערך, לא מיד,
שמר נתניהו לא רק לא עושה מה שהם מבקשים, שזה לגיטימי, הוא בכל זאת ראש ממשלה של מדינה.
שלא זה מדינה, כן, הוא שנבחר בבחירות דמוקרטיות.
נכון, נכון, אבל בצורה שהוא עושה את זה, בסגנון שהוא עושה את זה, הוא בעצם פוגע באינטרסים אמריקאים.
בסדר, האסטרטגיה שלהם הייתה ונשארה, שהם עשו בכל הסקרים שלהם את ההפרדה הזאת בין מדינת ישראל לבין נתניהו, אבל זה אסטרטגיה נטו, אתה אומר שלא, אבל בעיניי נטו פוליטית שבצד אחד הם אומרים כן, ובצד שני אומרים, זה כן ישראל, לא נתניהו, וזה משרת את עצמם. זוהי עמדתי לפחות.
יכול להיות שאת צודקת. תראי, אני, ההפרדה הזאת היא עושה שכל למי שנגיד לא תומך בנתניהו, למי שמתנגד למר נתניהו, ההפרדה הזו כביכול עושה שכל.
אלון, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת בטובך. אתה יודע, האמריקאים אומרים על הבריטים שהם אומה מקסימה, הם רק מדברים שפה שהאמריקאים לא מבינים.
נכון.
אז
זה צ'רצ'יל אמר את זה, דרך אגב, לא אמריקאים.
בסדר, אתה יודע, אז מה, תגיד, הבריטים גם השתגעו. אנחנו, מה זה, האמברגו על הנשק, מה, אם לא תאפשרו לבקר את מחבלי הנוח'בה בכלא, מה, נטרפה דעתם?
אתה נטפל לבריטים, בצדק דרך אגב, אני מסכים איתך, אבל זה לא רק הבריטים, זה גם ההולנדים. זה גם הקנדים, זה גם האיטלקים.
עזוב, אני נוקם את נקמתנו בקלניות, שאני וביבי ראינו ביחד בירושלים.
אתה התנקשת בלורד מוין ברחוב עזה. אוקיי, בסדר, אני מכיר את השורשים.
טרוריסטים שלי, כן.
ואני אוהב אותך, תשמע. זה לא רק הבריטים, הטיעון של הבריטים הוא דרך אגב עלוב מאוד, אני מסכים. אבל זה האמריקאים שמערערים בזה בכל רם, ומדליפים שמערערים על זה בכל רם. זה הקנדים שאתמול הפרלמנט
נכון, שלהם. נכון.
זה הבריטים, זה ההולנדים.
אבל זה הכל פוליטי.
שראש הממשלה שלה, הממשלה שלה היא אישה מהימין, אפילו הלא מתון באיטליה. יש פה סחף. אנחנו קצת מבודדים ממנו, כי אנחנו עסוקים, שוב, זה מובן לגמרי.
ואין לנו אף אחד שיכול לחבר מילה למילה באנגלית.
ככה הוא אמר.
יש יותר מוסלמים בעולם מאשר יהודים, זה מאוד... זה בסוף יותר קשה להיות יהודי.
14 מיליון זה חתיכת הבדל, קרן.
נכון? אז זה בסוף, אתה יודע, בסוף
אנשים פוליטים... באחוזים זה לא כל כך הרבה.
אנשים פוליטים מסתכלים על הבחירות של עצמם.
אלון, תודה רבה לך, חביבי.
תודה רבה לכם.
תודה רבה, תודה רבה. ועכשיו נשמע רעיון שהקלטנו לפני שעה קלה עם גיל דיקמן, שהוא בן דודה של כרמל גת, החטופה בעזה, מדבר על מה שיקרה היום בשעה 5:30, עוד פחות מ-10 דקות, ברחבת הכותל, קריאת שמע ישראל של המונים, כולל בחוץ לארץ, ומיד שנגיע באמצע הרעיון, אם נגיע באמצע או בסופו, גם אנחנו באולפן, קרן ואני, נקרא את אותה קריאת שמע, ואתם המאזינים, 5:30 בדיוק, איפה שאתם נמצאים, אפשר באוטו, אפשר בבית, אפשר בכל מקום, תקראו איתנו, ואולי הקריאה הזאת תעשה משהו ונראה את החטופים. רעיון שהקלטנו עם גיל דיקמן. קרן, תגידי שלום לגיל דיקמן, שהוא בן דודה של כרמל גת, החטופה בעזה.
שלום גיל.
כבר, אין ספירה לימים. תגיד לנו גיל כמה ימים.
167 ימים,
ו-167
יותר מדי. שלום לכם.
טוב, גיל. אתה בין אלה שהשתתפו היום בשעה 5:30, ברחבת הכותל המערבי בירושלים בקריאת שמע ישראל המונית, השתתפות רבים וטובים לרבות נשיא המדינה, נציגי המשפחות, רב הכותל יוביל את זה, וספר לנו על, 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 על מה מתוכנן באירוע המרגש הזה.
אז אתה יודע, אני בן אדם חילוני, יש בן אדם אחד יותר חילוני ממני, זה כנראה כרמל שעכשיו בשבי בעזה, ובכל זאת, אני ועוד רבים מבני המשפחות מצטרפים כאן לאירוע הזה, בסוג של סמל לאירוע של אחדות. זה הרבה, תקופה ארוכה, דיברנו על מה שמפלג בינינו, כשאנחנו כולנו חווים ביחד את האסון הנורא הזה, שחטפו את החטופים, לא שאלו אותם במה הם מאמינים, אם הם כן מאמינים או לא מאמינים בתפילות, אם הם הצביעו למפלגה כזאת או אחרת, אם הם מישהי לא מקריית ארבע או מבארי, בסוף הם כולם יושבים ביחד במקומות האפלים האלה, בעזה, בידי חמאס. עכשיו כולנו ביחד, עכשיו כולנו מאחדים ביחד את העם, גם יהודים וגם ערבים אגב נמצאים איתנו כאן, כדי לזעוק שאנחנו ביחד בזה, שכולנו ביחד במטרה המשותפת הכי גדולה שיש, להחזיר את החטופים הביתה, וזה יהיה הניצחון האמיתי.
זה חשוב מאוד מה שאתה אומר, אני רוצה לדייק בשניים. רב אחד אמר לי פעם, אני חושב שהוא צודק, אין כזה דבר אדם חילוני, יש אדם שלא מקיים את כל תרי"ג המצוות. יש בינינו כאלה, לפחות את המצווה של קיום ברית מילה, בטח קיימו בך, נכון? על אפך ועל חמתך אולי, אבל קיימו. כך או כך, אני מכיר המון אנשים שהקריאה האוטומטית שלהם שקורה משהו רע, הם אומרים שמה ישראל. לא אומרים את כל הפסוק, אז לכן זה באמת קטע של אחדות. וקרן, בבקשה.
כמה אנשים מתכוונים להיות ברחבה עצמה היום?
אני בפעם הקודמת, כבר ראיתי בקודם בצפילה אחת כזאת, אירוע מרגש, שהיה פשוט מוצף באנשים, ממש עשרות אלפים, אני לא האמנתי שקורה דבר כזה, אני מאוד מקווה שנראה תמונות כאלה גם היום, אני לא, הדבר הזה אורגן בזריזות, ולכן אני מקווה שגם יגיעו הרבה אנשים, ובכל מקרה כל אדם שמגיע, כל מי שמצטרף לדבר הזה, וגם כל מי שמצטרף לזה מרחוק ומחליט, להציר שהוא משתתף במעמד הזה, מבחינתנו, זה עוד תרומה לדבר.
כן, והכוונה היא כמובן לעשות זה לאירוע בינלאומי, זאת אומרת, זה ישודר ברחבי העולם, מן הסתם לא מעט יהודים שקריאת שמע ישראל שגורה לשונם.
וגם יהיו נשים, נכון?
נכון, נכון, גם גברים וגם נשים. עכשיו, בזמן שאנחנו מדברים, שלי שם טוב, האמא הנפלאה של אומר שם טוב, מובילה את הקריאה הזאת לקרוא לכולם להצטרף אלינו.
אני חוזר.
נשים וגברים מכל רחבי העולם, ועד רבני אירופה איתנו בזה, ומשודר מרוסיה ועד לדעתי הקצוות המערביים של ארצות הברית וקנדה, מאוד מרגש לראות את כולם ביחד.
אני חוזר לעניין הקטע של הרחבת השורות בקריאה המשותפת הזאת. אותם יהודים בעולם שגם ליבם שותה דם כמו הלב של הישראלים, על מצבם של החטופים, שלא לדבר על החללים, על המשפחות של החטופים, על המשפחות השקולות, על אלפי הפצועים שעדיין מלקיקים את הפצעים שלהם בבתי החולים ואו במחלקות השיקום. ואנחנו כאן ברדיו, למי ששומע אותנו, בדיוק, בדיוק, בשעה 5:30, לא משנה באיזה נושא, באיזה עניין יהיה, נפסיק את השידור 10 שניות לפני 5:30, ונקרא כאן מן האולפן את קריאת שמע ישראל, ונבקש מכל המאזינים שלנו, ככל שהם מוכנים לעשות כן, להצטרף לקריאה הזאת. יש לנו לא מעט מאזינים, אני מקווה שנגביר את המספר, ואולי גם זה יעלה למעלה.
הלוואי, אני, עניין התפילות, כמו שאמרתי, הוא חדש לי, אני לא אדם שמתפלל, אבל אני מאמין שהתפילות הן חזקות בלב של מי שמתפלל אותן. זה מעיד על מה שאנחנו רוצים ולמה שאנחנו מייחלים, וזה שאנחנו נותנים כוח גדול לממשלה לקבל את ההחלטה, שהיא לא החלטה פשוטה, להחזיר את החטופים הביתה, זה הדבר הגדול.
אמן,
וזה נותן כוח גם, גם, גם לאלה שעומדים בפרץ כמוכם והולכים אחרי הדבר הזה מתוך אמונה שזה אפשר להשפיע ולסדר את העניין הזה, ובוודאי שאני בטוח שהחטופים, אם הם שומעים, ואם הם לא שומעים, הם גם נושאים תפילה על האל שבמרומים כדי שיחלץ אותם. תודה רבה לך, מר דיקמן, והלוואי, אתה יודע, יש לנו עוד איזה כמה דקות עד 5:30 שנשמע עד אז בשורות, אבל גם אז נגיד שמע ישראל. תודה רבה, תודה רבה.
הלוואי, תודה ובשורות טובות.
כל טוב. טוב, אז יש לנו בערך עוד 1.5 דקות אל הקריאה המונית שתשמע על ידי יהודים בארץ וברחבי העולם, שעניינה האחדות והבקשה על שלומם, בריאותם ובעיקר החופש של החטופים בעזה. אנחנו נקייל אתכם לקריאה שאנחנו עושים כ-10 שניות לפני שיגיע הזמנה. קרן, מה את אומרת? אם את ליכודניקית, את באה מה שנקרא מהכיוון הטוב של האמונה בבורא עולם.
מהכיוון הטוב של האמונה לגמרי, ואני לא יודעת אם יצא לך, אבל אני כל בלילה, בלילה האחרון, לפני יום כיפור, במשך כמה, לפחות כזה 20 שנה, אני מגיעה לרחבת הכותל בלילה האחרון, ועושה שם קריאות גדולות, וזה אחד המקומות הרוחניים ביותר של קריאה המונית, שמכניסה הרבה הרבה כוח, גם בנמצאים וגם בשומעים מבחוץ.
בהחלט. בהחלט, בהחלט. כן, טוב. חירותניקים היו באים לכותל, עומדים מול הכותל, כשהיה בחזקת הירדנים, כדי לשמוע את כל השופר. את לא מירושלים, אז את לא כל כך מכירה את זה, אבל את בטח שמעת את זה. אנחנו מתקרבים, חברים, בעוד מספר שניות, בעוד 10 שניות, תהיה השעה 5:30 בדיוק, ואז אנחנו כולנו ביחד, קרן ואנוכי באולפן, ואתם השומעים נקרא ביחד. עכשיו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אמן, שתתקבל התפילה של כל ההמונים האלה, ושנשמע בשורות טובות, ושהחטופים יחזרו בשלום, ושהפצועים יחלימו, ושהמשפחות השכולות ימצאו נחמה בידיעה שאהוביהם מסרו את חייהם על קידוש העם הארץ.
אמן ואמן.
קרן, תגידי שלום לאבישי גרינצייג, כתב משפט כאן וגלובס. שלום אבישי.
שלום אבישי.
שלום, שלום.
אני מבין שהשופטים לא נחים לרגע. קשה להם עם זה שיש מלחמה ויש פוליטיקה ויש חטופים. אם הם לא בכותרות, אז החיים זה לא אותו דבר, נכון?
לא היה לו פרנסה אם הם לא היו בכותרות.
אני חושב שהם רוצים להיות בכותרות, אבל לא בדיוק בכותרות שלי.
אז בוא, שמענו אתמול את ההקלטות של אפי נווה, והנשיא של בית המשפט בתל אביב.
אורנשטיין,
אני חושב ש... בוא נעזוב אותם לרגע. אני מבין שיש היום סיפור עם נציב תלונות הציבור נגד השופטים, שופט בית המשפט העליון בדימוס, השופט אורי שואם, שקבע שהתלונה נגד השופט חלד כבוב, שופט בית המשפט העליון כיום, בעניין תמונותיו במשרדים של הילדות שלו, התלונות האלה מוצדקות. דבר כן. איתנו.
אז זה מתבסס בעצם על פרסום שפרסמתי כבר לפני חודשיים, בתו זיכרוני, אבל לאורי שום לא מגיע איזה פרס ישראל על אבירות ואומץ ציבורי, אלא פרס ישראל על לוליינות משפטית, פשוט טייח, אי אפשר להגדיר את זה אחרת. בן אדם...
וואו, טייח.
כן, נגיד את זה בצורה... קודם כל, אתם מסתכל על ההחלטה עצמו, יש המשפט שאומר, לא ראיתי לפקפק בטענה של השופט כבוב. יש לו שתי החלטות שהוא
נתן... בטענת ההגנה, כמובן.
כן, עכשיו, מה זה... לא ראיתי סיבה לפקפק. זאת אומרת, או יש לו אמירה אחרת, שהיא ממש אמירה מדהימה, שאומר... בעצם הוא הצטלם יחד עם עבריין מורשע.
כבור.
והשופט כן, והשופט כבור אומר שזה לא ידעתי באותו זמן שהוא עבריין מורשע.
אוקיי.
וזה אומר הנציב שואם, שבעצם שאין לו ספק, שאם השופט היה יודע באותו זמן שהוא עבריין מורשע, הוא לא היה מצטלם איתו וזה לא היה...
ומה אתה יודע שהוא כן ידע?
רגע, והוא אומר על זה, הוא אומר למה, כיוון שברור ששופט בית משפט עליון לא יצטלם עם עבריין מורשע.
זה שני דברים שאתה ואני מסכים, זה דבר שאני ואתה מסכים, שופט עליון שיודע שמדובר בעבריין מורשע, שנינו מסכימים שאם הוא יודע הוא לא יצטלם איתו.
אבל הוא לא יכול להצטלם עם מישהו שהוא לא מכיר, זאת אומרת, זה גם, אתה יכול להגיד, כל מי שהוא דונלדה, כל מי שעומד לידו, הוא מצטלם עם אנשים?
הוא יצטלם יחד עם הבן שלו, ווליד כבוב, ויחד עם אותו עבריין, כאשר אותו עבריין יוצג על ידי בנו.
אולי הוא קבלן בעניין ולא עבריין מורשע. איך הוא יודע? הבן שלו אומר, זה קליינט שלי, זה המשרד שלי, הוא עומד עם אבא שלו.
לא, אתה יודע מה? לא, רגע, אני אגיד לך.
לא, אבל תתווכח איתי עם העניין של הידיעה.
רגע, אני עונה לך. אני אומר, אבל האמירה היא שלא יכול להיות שהשופט יעשה כזה, שהוא יעשה דבר כזה, כי הרי הוא שופט בבית המשפט העליון.
גם אני אומר דבר כזה.
אז אני שמח...
אני אומר שהאמירה הזאת, וגם אתה אומר דבר כזה.
לא, זה מזכיר לי את הבדיחה על מאיפה יודעים שאברהם אבינו הלך עם כיפה.
הוא לא.
כי כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אברהם, לך לך. מה, אתה חושב שהוא כזה צדיק, ילך בלי כיפה?
לא דומה בכלל, בחייך
אתה עושה לי תורה.
דומה מאוד, דומה מאוד.
יופי מאוד, כן, תמשיכי.
ואני גם חושבת ששופט בית משפט יש עליו אחריות הרבה יותר גדולה, והוא לא יכול להצטלם עם אנשים שהוא לא יודע בדיוק מי הם, זה מזכיר לי את זה ש... שגם מאוד, איך אני ידעתי שהיא קטינה, אתה לא יכול, בטח כשאתה שופט בית משפט עליון, אתה צריך לבדוק בציציות עם מי אתה מצטלם.
והשרים שלך, החברים שלך בליכוד,
גם הם צריכים, אבל אחת כמה וכמה,
אבל הם ידעו שהוא עבריין מורשע שהוא ישב בבית סוהר.
נו, אז מה, אבל...
הם אמרו, הם אומרים שהם יודעים את זה. איך את אומרת דבר כזה?
אז אתה לא חייב לבחור בהם. זה בדיוק, הם יודעים לך את זה לבחירה ציבורית, זו דמוקרטיה, ואל תבחר בהם.
תקשיב, תקשיב, אני חשבתי...
להבדיל מאצלו, שזה לכל החיים, ואי אפשר להזיז אותו גם.
רגע, אבל מעבר לזה, אני אומר, הוא לא ידע פה, לא ידע לגבי התמונות של הילדים שלו, הוא לא ידע לגבי, נו, אבוניזם, אחד שהוא דן בעניין שלו, כאשר הבן שלו ייצג בהליך, הוא לא ידע שהוא בכיר.
אתה אוסף מהיקב מהגורן, אני חושב. רק תן לי רגע, וישב, אבל תן לי להתווכח איתך, בחייך. יש לך סנגורית מצוינת פה על ידי בזה, שהיא אומרת, לא יכול להיות שהוא לא ידע, לא יכול להיות. כי כתוב להם על המצח, עושים להם קעקוע, עבריין מורשע.
הוא צריך, גם לא כתוב, אסור לו להצטלם סתם עם אנשים.
בסדר, אסור לו להצטלם. טוב, אז רגע, אני יכול להשלים משפט בבקשה.
בכל מקרה.
אבישי, אני ראיתי, התחקירים אמרו לי, שלנו, לא שלך, שהוא שום קבע כי כבוב לא בא להטעות אותו כשהוא לא דייק, אלא הוא לא דייק בתשובותיו לנציב כאשר התבקשה תגובתו. זה מכבסת מילים של השופט שום. כי אם אני הייתי עומד לדין על רישום כוזב במסמכי תאגיד, אף שופט לא היה מקבל את הטענה שלי שלא רציתי לרמות את שלטונות המס, פשוט לא דייקתי.
יותר מדי דברים הוא לא מדייק, הוא לא יודע, הוא לא זוכר.
מה?
ואני אגיד לך, וממש בדקות הקרובות יעלה באתר של התאגיד טור שלי שמשיב להחלטה של הנציב שואם, ואני חושב שאחרי שתקרא אותו, ואני בטוח שאת תקרא אותו, כי אחרת אני אפגע, אתה תסכים איתי שהטענה שלי שהנציב שואם הוא טייח, היא לא טענה מופרכת.
או לוליאן, כמו שאמרת.
גם לוליאן.
טוב.
אני אומר, אבל תשמע...
תודה רבה לך, מר גרינצווייק. תמשיך להביא לנו את הדברים הסיסיים האלה.
תבורך.
כל טוב. אלן רדמן, מה שלומך?
ערב טוב.
תגיד שלום לקרן ברק, איתי באולפן.
היי, קרן ערב.
כתוב לנו בליינאפ שאתה פעיל מחאה נגד הממשלה. אני חושב שאתה יכול להחליף את התואר הזה, שאתה עכשיו נהיית תובע סדרתי. אני קורא בכל מקום שאתה מגיש כל הזמן תביעות דיבה נגד גופים ואנשים שלדבריך מוציאים את דיבתך, בהם נגד ערוץ 14, נגד אראל סגל. איפה יהיה לך זמן? מה, אתה ראש הממשלה שאתה יכול לנהל משפטים ולנהל את המדינה? אתה יכול לנהל משפטי דיבה וגם להיות פעיל מחאה? מה נעשה בלעדיך במחאה?
קודם כל אין ברירה, רוני. הגענו למסקנה, גם שקמה וגם אני, שהמכונת הרעל לא, היא לא בוחלת באמצעים. והם לא, הם מאפשרים לעצמם לשקר על ימין ועל שמאל ולהמציא דברים ולסלף דברים. אז הדרך היחידה שנגרום להם, להפסיק לשקר, אני לא רוצה שיביאו את דעתם, זה מותר, אבל שקרים גסים, הם צריכים לשלם, אז אראל סגל ישלם, פעם, פעמיים, שלוש,
כמה... איזה אראל סגל ישלם? זה ישלם הבוס שלהם, אתה מבין? זה ייקח עוד 8 שנים, בסוף יכריח אותך לעשות פשרה על 10 גרוש, ובינתיים אתה תעלם לי מקפלן, אני לא אראה אותך, אתה פוגע באינטרסים מובהקים של אלה שרוצים שהממשלה תתחלף, תחשוב על זה.
אתה צודק, אבל יש דווח קצר ודווח ארוך. בדווח הקצר, כל כולי, כמו שאתה יודע, 20 שעות ביממה, 7 משבוע נתקע, זה שתבוא לפה ממשלה נורמלית.
לא, 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 זה שאתה עכשיו, הלו, הלו, תקן את הטלפון שלך, מר רדמן.
אמרתי ש...
אל תזוז, בסדר? אתה יודע שפעם היה לי שליטה עליך, זה כבר לא כל כך חזק היום, אבל כן, דבר.
יש דווח קצר ודווח ארוך. בדווח הקצר, 20 שעות ביממה, 7 משבוע, אני מתעסק אך ורק בזה שתבוא לפה ממשלה נורמלית, ומדינת ישראל תחזור לפסים.
חוץ מהשעות שאתה בקלבוש, חוץ מהשעות שאתה במעצר, והם תזיזים אותך, וזה יותר מדבר גם על זה.
צריך לדאוג גם שמכונת הרעל תפחית את הלהבות,
אני...
וזה יבוא בין היתר.
קרן,
עכשיו,
קרן,
כשאתה,
קרן.
כשאתה מדבר בכזו שפה, מכונת רעל, מכונת רעל, אתה חושב שאתה מייצר איזושהי אהבה גדולה ו- ואחדות במילים האלה שאתה
לא,
אומר?
לא, מכונת רעל.
אתה יודע, יש, כשאתה מנסה ש... to make a point, כדאי לך לעשות את זה בצורה שבה אתה, בסגנון אתה to make a point, אבל השאלה שלי אחרת, אני ראיתי את האירוע הזה עם גיא לוי, שטען שאתה מטיף לסרבנות, ואני לא מבין על מה באת אצבך, אתה באמת דובר הליכוד.
גיא לוי זה דובר הליכוד, שהוא בדרך הביתה לפי מה שאני
אומר. אבל על מה באת אצבך? אתם מטפתם לסרבנות?
סימן שאלה, סימן שאלה. תענה, תענה.
עשי סימן שאלה ואני אענה, לא יודע מי זה אתם, אני יכול להגיד לך על עצמי שאני מעולם קראתי לסרבנות, אני קראתי לתמיכה באנשים שהחליטו לא להתנדב, מעולם לא קראתי לאנשים גם לא להתנדב. אמרתי לאורך כל המחאה, החלטה האם להתנדב למילואים, לאדם בעל גיל 40, היא החלטה אישית שלו, מי שהחליט את זה.
לא, היא לא אישית שלו, יש צורך במדינת ישראל בחיילי מילואים.
אז תגידי למיטב זיכרוני את פעילת ליכוד.
אני הייתי חברת כנסת מהליכוד.
אני יודע, אז תגידי לראש הממשלה שחסרים חיילים. ככל שאני יודע,
אני אומרת, אבל אם אתה תקרא לכולם לא להתגייס...
מאות אלפים, מאות אלפים. אז האנשים האלה, בגילאי 40 פלוס, שנתנו את מיטב שנותם למדינה, והחליטו, התנדבו למילואים וסיכנו את חייהם, אם הם החליטו...
הם לא יכולים להחליט.
שרצו להרוס את הדמוקרטיה, להפסיק להתנדב, אני בטח לא אשפוט אותם, לא קראת להם לעשות את
זה. זה נקרא לסרבנות.
וגיא לוי, זה מוקלט מה שאנחנו אומרים עכשיו.
מה אמר?
גיא לוי ישלם בבית משפט.
מה אמר?
על הדיבה שהוא
הגיע היום. רגע, מה אמר עליך אראל סגל שהקפיץ אותך כך?
אראל סגל לקח קטע מתוך...
טוב, משה, אין לנו זמן. אני מבטיח לעלות אותך בפעם הבאה שמישהו ייתן לי לשבת פה באולפן וייתן לי מיקרופון. בינתיים חזק ואמץ, אל תיוותר לרשעים, תתבע את כולם. תודה רבה לכם, הייתה איתי קרן, והיו איתנו כל אלה שמגיע להם קרדיט ואין לנו זמן, ושבת שלום ותודה לך קרן, ביי.
ביי.